ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לרואה חשבון אמיר אייל, יו"ר קבוצת ההשקעות אינפיניטי, ורוצים לדבר איתו על באמת ההשפעה של הבחירות בארצות הברית, בחירתו של דונלד טראמפ על השוק העולמי והישראלי, ובכלל, אני מכיר שנים רבות את אמיר, יש לו תפיסה לגבי עתיד השוק ובכלל מגמות. בוא נבין איפה אנחנו עומדים, לאן אנחנו הולכים כאן במשק הישראלי. אז ערב טוב, אמיר.
ערב טוב.
ערב טוב, אמיר אייל. אני אפילו הייתי מוסיף, אגב, אתן לך זווית שאמיר התייחס אליה. אמיר, יש איזושהי, בהרבה מאוד מקומות, איזושהי אווירת נחיים.
שכביכול, לא בהרבה, וכמעט בכל מקום.
אווירת נחיים, שכמה זה ולא הולך, וכמה ואנחנו הולכים לעברי פי פחת. והייתי רוצה גם שתתייחס לדבר הזה. האם, לאן פנינו? האם באמת אנחנו באיזה אווירת נחיים, או שהעתיד הרבה יותר ורוד מה שאנחנו חושבים?
קודם כל, האווירה היא אווירה. כל אחד מרגיש את מה שהוא מרגיש, אבל לפעמים יש מרחק מאוד גדול בין הרגש, שהרבה פעמים מוכתב באופן כזה או אחר, או מגמתי, על ידי בעיקר התקשורת, לבין עובדות ומספרים, שאפשר לפעמים לנסות לסובב אותם, אבל הם עדיין יהיו שם, ואני חושב שהעתיד של ישראל, אנחנו נראים היום בפוסט אוקטובר, שנה מהתחילה של המלחמה והזוועות שהיו, העתיד של ישראל לדעתי הוא מזהיר, אנחנו הולכים לדעתי לעצור זהב.
הבנת? וואו. למה אמרתי לך?
נו, אז אמרתי שהתוכנית הזאת אולי תהיה אופטימית.
כבר יש לנו, יצאנו עם...
רגע, וזה קשור גם לבחירה של דונלד טראמפ?
אני חושב שהבחירה של דונלד טראמפ היא סופר חשובה. אני חושב שהיא דרמטית ביותר. רק לדבר היום, אנחנו מדברים על המינויים החדשים שהוא מינה.
כן.
בין אם זה שר החוץ, שר הגנה, השגרירה של ארצות הברית באום. וחד משמעית זה בוסט אדיר לאג'נדה הנכונה שצריכה להינקט גם בישראל ללא מורא וללא פחד. יחד עם זאת, תמיד, ואני כמי ש 40 שנה בשוק ההון, אני קורא לזה שוק הדמים, כן? דמים בעברית זה, נאהבתי לאלף הבדלות, כן, כמובן. זה כסף ואמוציות ומספרים, אני חושב שתמיד צריך לקחת כל דבר בערבון מוגבל ובניהול סיכונים. גם כאן זה נראה מצוין, אבל בזהירות ולא באופוריה ולא תמיד לשמור על מתינות. אני כן חושב שדרך דונלד טראמפ והממשל שלו, ישראל יכולה בארבע שנים האלה לעשות קפיצת מדרגה לעשרות שנים קדימה. זו שאלה של החלטה, ואני גם אסביר בטח תכף.
בוא תסביר גם באיזה ענפים אתה מזהה, האם גם הענפים שאנחנו, אני עוסק בהם ביום יום, וגם אלון מטפל בהם, עסקים קטנים, לואו-טק, כל הדברים האלה שבעצם נותנים שירותים, יש שם תחושה שהמדינה לא באמת רואה את הקשיים ואת המצוקות שהם חווים, אם זה מבחינת התזרים, אם זה רק אתמול פרסמו את הנושא של הנגישות לאשראי, רק 22% מסך עסקים קטנים נהנים בכלל מקבלת אשראי ממקורות בנקאיים, זה מטורף, כלומר 80% נדחים, זה משהו שזה נתון.
יש, אני אגיד לך, תראה, יש פערים שהם מבחן הניהול, בין המקרו, שעליו רגע אני אדבר, ואז אני אקח את זה לרמת הפרט, והכיס של עסקים קטנים בינוניים.
אוקיי.
זה תמיד מתחיל, הגאות תתחיל מלמעלה. והדבר הראשון שהוא קריטי למדינת ישראל, והוא הפקטור הכי חשוב, זה הקטע של הצמיחה הדמוגרפית. בישראל, כמה ילדים לדעתכם נולדו מאוקטובר?
מה, אבל נמצא פה 2.3 ילדים למשפחה.
לא, 3.2, מה יש לך? בלי חרדים, 3.2 למשפחה.
חבר'ה, חרדים זה יהודים וחרדים זה אנשים.
אני יודע, אבל אני אומר לך, יש נתון דמוגרפי, אנשים לא יודעים.
200,000 ילדים בשנה נולדים במדינת ישראל. 200,000 ילדים. הדמוגרפיה היא סבבה לגמרי, ואני גם מדבר עליה. וכל הדמוניזציה הזאת, אין לה מקום. פשוט אין לה מקום. כי היא לוקחת נושאים, ותכף גם עליהם אולי נדבר. אבל נולדו לפני שנה 200,000 ילדים, ומדינת ישראל עברה כבר באוכלוסייתה את האוכלוסייה של שוויץ ושל אוסטריה, ובעצם השנה אנחנו נעבור את השוודים, שם תהליכים הפוכים לגמרי ורעים ביותר.
ילד במשפחה.
וכאן מצוינים. ותוסיפו את העלייה שתגיע ביתר.
בעקבות האנטישמיות, כן.
בגלל האנטישמיות שהיום כולם רואים, לא צריך לחכות למה שקרה באמסטרדם. אנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן. אז מדברים על 250 אלף איש חדשים במדינת ישראל כל שנה. ולכן גם העסקים הקטנים והבינוניים יכולים לשאוב ולו מזה הרבה מאוד אופטימיות, כי יהיה להם הרבה עבודה. עכשיו, זה נכון שיש הרבה דברים שכדי לייצר הצלחה צריך קווי אשראי, צריך פחות בירוקרטיה, צריך סיוע כדי להרים עסקים קטנים. אין סוף דברים. זה התפקיד שלנו, של מי שקברניטים של המשק ושל הסקטורים, להנגיש ולעזור ולאפשר את התשתיות האלה לקרות, כי אז הצמיחה תהיה הרבה יותר מהירה. היא תקרה בכל מקרה, אבל היא תהיה הרבה יותר מהירה. זה האלמנט הראשון, האלמנט הדמוגרפי. עכשיו בוא נדבר על העושר של המדינה, שיפעפע למטה עוד בעוד דרכים. ישראל יש עוד המותבר גדול, קוראים לו האנרגיה. ישראל היום מייצאת גז בהיקפים עצומים, ומי שמממן את המלחמה, לא תאמינו, זה המצרים והירדנים. הם פשוט משלמים מלא כסף לישראל, כל הזמן.
כן.
כל הזמן. ויש דבר שלא יודעים וגם לא מדברים עליו, יש כמה מאגרים, יש את המאגר הוותיק יותר תמר,
נכון.
את לוויתן הענקי ואת קריש בצפון,
נכון.
יש גם קריש צפון. קריש מייצא היום מעל 30 אלף חביות נפט ליום. אף אחד לא מספר, לא מתאים לנרטיב, אבל זה המצב. וזה הולך בעיקר, קריש מספק אנרגיה רק לתוך ישראל, כאשר לוויתן הולך להיות מוכפל לכיוון המצרים, וגם לכיוון קפריסין בואכה לאירופה, זה תוכנית של השלוש-חמש שנים הקרובות. זה מכניס לישראל, בשנים הקרוב שיבואו, דרך המיסים והמיסי יתר, וכל דבר שישינסקי מה שנקרא, ויגיע לסדר גודל של 50 עד 70 מיליארד דולר קרן לדורות הבאים, בטווח של כמה עשרות שנים.
זה קרן העושר כאילו מה שאתה אומר?
כן, זה קרן העושר. שהפירות ממנה, רק הפירות, הריבית, תחזור חזרה להשקעה בתשתיות בישראל, כמו נקרא לזה מיני קרן הנורווגים האלה. וזה המון המון כסף. עכשיו, זה לא רק כסף, זה גם מעמד אסטרטגי. כי אם חס וחלילה יתקיפו לנו ומנסים כל הזמן את אסדות הגז שלנו, וישביטו אותם לרגע או ברצוננו אפילו כדי להגן עליהם, העיר הראשונה שתוכשך באזור תהיה קהיר. קהיר. כי המצרים היום לגמרי נסמכים על הגז הישראלי כמקור אנרגטי. ולכן הדבר הזה הוא גם כלי אסטרטגי ממעלה ראשונה להיות סוג של מעצמה אזורית. הירדנים מקבלים מאיתנו אנרגיה, מים, אפשרות לעבור עם המטוסים שלהם לכיוון אירופה ישר, גם אנחנו מקבלים מהם. והסיפור הזה שישראל צריכה לתרגם הוא לא רק סיפור של כסף, אלא גם סיפור של לשנות מן היסוד את האמונים במדינות האלה, כי יש לנו אומנם שלום, אבל זה לא באמת שלום. כל הסיפור של עזה מקורו במצרים.
קודם כל, אמיר, אתה מוציא אותנו מאוד אופטימי מהשיחה הזאת. אני רוצה לסיים איתך עם עוד שאלה אחת. מהניסיון שלך, אמרת 40 שנה בשוק ההון, ובכלל עיסוק בנושא הכלכלה והמשק. יש פה מציאות שבה תקציב 2025, שאוטוטו אושר בממשלה, אמור להיות מאושר בכנסת, תומן בחובו המון גזרות, בעיקר על המעמד הביניים ועל המעמד העובד. מהראייה שלך, האם זה נכון לפעול ככה, או שהיית ממליץ לאותם מקבלי החלטות לנהוג בצורה אחרת, בכלכלה מרחיבה יותר, בכלכלה שמגדילה את הצמיחה, או שבאמת בעת הזאת שחסר כסף, אז בואו קודם כל ניקח מיסים, קודם כל נסגור את החור.
לא, אני חושב שהיה צריך לקחת כמה שפחות מיסים, המעם ממילא עולה המעם.
נכון, רוצים לעלות בעוד אחוז, אתה מבין?
אני לא מאמין שזה יקרה, זאת אומרת,
אתה לא מאמין, אבל חסר להם כסף.
קודם כל יש גירעון, גירעון קיים בנסיבות מסוימות, כדי להוות איזשהו גשר, בריץ', איזשהו...
הוא לא רעיון רע.
גישור בין תקופה מסוימת פחות טובה, לבין ברור שיהיה פרוספריטי אחרי זה, ואז חזרה, קופת המדינה תתמלא.
נכון.
מה גם שאתמול התפרסמו נתוני גירעון יותר טובים, תקשיבו, זה נס, אנשים חושבים שישראל גם מדורגת גרוע בצדק, וזה קשקוש מוחלט, הרי הדירוג של ישראל זה פיקציה. ישראל היא מדינה שמלווה לעולם, יש עודף נכסים על התחייבויות של כמעט רבע טריליון דולר, 240 מיליארד דולר, ישראל עם עודף נכסים, יתרות המטבע של ישראל, הם 220 מיליארד דולר, וזה מרוויח כסף אפילו, כי משקיעים את זה. ולכן לא חסר לישראל כסף. התקציב השוטף, לא הנכסים, התקציב השוטף, בוודאי בעת מלחמה, שהקטע הכלכלי נפגע ונפגע קשה, זה הזמן שהמדינה תגדיל את הגירעון, זה לא פרמננטי, זה לא סוף העולם, ובשנים הקרובות, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, שהצמיחה תחזור להיות ועוד יותר גבוהה, יחזירו את הכסף.
אמיר, אבל זה בדיוק היעדר מנהיגות אולי כלכלית אמיתית, שבה נעמד שר ויודע להגיד את הדברים שאתה אמרת, ולעמוד מול כל העולם, ולעבוד מול...
לא, זה קורה, זה קורה. העולם עזוב, העולם לא... העולם מסתכל בצורה... באמת, אני יצא לי לדבר עם חברות דירוג, צריך להגיד לך, לא אין להם מושג פעם, וגם אין להם מושג היום. באמת, אין להם מושג. ואני אומר את זה בצורה... מאוד כנגד כל כלכלן או פרופסור של הכלכלה שיבוא מולי ויגיד לי, איך יכול להיות? זה הרי פוליטי לחלוטין.
רק להפך. פוליטי.
ואני אומר להפך, בוא ננצל את זה. אם הדירוג של ישראל כל כך נמוך בעולם, כי ככה הם רואים, והאקח של ממשלת ישראל או של חברות כמו בנק לאומי למשל, עד לפני חודש ומשהו, אקח של בנק לאומי לשלוש שנים לפדיון היה 9% ריבית דולרית. אין בעיה, אני קונה. אני חושב שזה זה מצוין. עכשיו זה ירד כבר לשבע, זאת אומרת, זה כבר מתחיל להבין את הפואנטה. הם תמיד יבואו בדיעבד, הם רואים דברים שאולי אנחנו יותר מבינים, כי בואו, גם אני לא מאשים אותם, כי הם חיצוניים, הם לא מבינים את התרבות של ישראל, את הנחישות של העם, העם למטה, הם מבינים מלמעלה, מהתקשורת, כל הדברים, העם הוא לא התקשורת. ולכן אני חושב והתקציב אני חושב שבסך הכל, אולי יותר הצהרות על גזרות, אני לא רואה, אני חושב שיש, בהחלט זה תקציב של מלחמה, אבל לאן הולך הכסף? בעיקר לביטחון, אחרי זה לחינוך, תראו את המספרים.
אמיר, הלוואי וישמעו אותך אותם מקבלי החלטות, וגם הגישה שלך תהיה גישה ש...
ואני אוסיף.
תהיה רווחת בעצם, אופטימיות, אופטימיות. כל הזמן יש פה איזה פסימיות באוויר.
בול.
מה שעכשיו שמענו מאמיר, באמת זה קצת נופח ביטחון.
אבל אני רוצה גם להגיד לא רק מקבל החלטות.
כי אני אומר לך, יש אווירה שלא לעשות עסקים ולא לפתוח עסקים. ושזה ובא ומציף לך מראה. אז קודם
אמיר,
כל...
אמיר, אני גם יוסיף הלוואי שישמעו אותנו כל הבעלי עסקים, להרים את הראש,
נכון.
לנשום אוויר ולקבל קצת אנרגיה. אמיר אייל.
חד משמעי.
יור קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה.
תודה רבה שעלית.
תודה רבה.
תודה לכם.